מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
חושבים ששוק המניות סוער? שהנסדק נע בכיוונים בלתי צפויים? טוב, אולי זה נכון. אבל חכו שתשמעו מה קורה בימים האלו בשוק האג"ח הממשלתי. השוק העצום הזה, שמרכז את החובות של המדינות ושל החברות בעולם, התחיל השבוע להתעורר ולבלבל לא מעט סוחרים, ואפילו גרם לערנות במשרדי אוצר במדינות ברחבי העולם. תשואות האג"ח הממשלתיות, שבדרך כלל משקפות את רמת הסיכון של המדינה, קפצו השבוע לשיאים שלא נראו מאז מרץ, מאז פרוץ המגפה בעצם. ומתי בדיוק קפצו התשואות? דווקא כשהסיכון ירד. דווקא בשבוע בו קיבלנו סוף סוף חדשות טובות מכיוון החיסון לקורונה, ומיד לאחר שמרוץ הנשיאות בארצות הברית הוכרע לפחות לפי דעת רוב האנשים. אז ברוכים הבאים לפרק ה-127 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אלן אורי. אז טוב, אז היום נדבר בפרק, ננסה לפשט את השוק הזה שהוא נשמע לפחות בפעם הראשונה שאומרים את השם הזה, מאורע מסובך, שוק האג"ח הממשלתי, נדבר מדוע השוק הזה הוא כל כך חשוב, מדוע דווקא השבוע ראינו עליות בתשואות, וגם נדבר בקצרה על השוק הישראלי, אם יש לו מאפיינים ששונים מהשוק העולמי, וזהו, בוא נתחיל. אתה יודע מה? כדי שנתחיל לדבר, אני טיפה אציג מספרים על השוק הזה. אז נכון לחודש ספטמבר, לתחילת חודש ספטמבר, השוק האג"ח העולמי, כל אגרות החוב, הנסחרות שיש בעולם, הוא עומד על 128 טריליון דולר. מתוך זה, 88 טריליון דולר, זה אג"ח ממשלתיות, והשאר אג"ח של חברות, זאת אומרת, קוראים לזה גם אג"ח קונצרניות. מתוך ה-88 האלה, טריליון דולר האלה, שזה של הממשלות, חלקה של ארצות הברית הוא הגדול ביותר, אף אחד כאן לא מופתע, משהו כמו 22 טריליון, סין אחרי זה, ואחרי זה, אחרי סין, יפן. לשם השוואה, סתם, המספרים האלה, לא יודע אם הם אומרים משהו לאנשים, אבל לשם השוואה, שוק המניות האמריקאי, בלי הנסדק, הוא אזור 20 טריליון דולר. זאת אומרת ש...
די דומה.
כן.
מדברים על ארצות הברית.
די דומה לארצות הברית, אם אנחנו מדברים על ארצות הברית. טוב, אז זהו, אז תראה, בוא נתחיל מההתחלה. למה באמת... למה הווליום הענק הזה של השוק הזה, למה השוק הזה כל כך גדול וכל כך משמעותי? אני חושב שאתה מסכים איתי שהוא שוק משמעותי.
כן, כן, זה השוק לא רק שהוא משמעותי, הוא בסוף אולי השוק הכי חשוב בעולם הפיננסי, והסיבה היא שבסוף אגרות חוב ממשלתיות, בטח בארצות הברית, הן למעשה מה שנתפס כנכס חסר סיכון עבור אזרח אמריקאי, לקנות איגרת חוב ממשלתית, שזה בעצם חוזה שלך עם הממשלה, אתה מלווה, אפשר להגיד, כסף לממשלה, כי היא צריכה לשלם למשל דמי אבטלה, או כל מיני לבנות כבישים, והממשלה אומרת לך, אוקיי, אני אחזיר לך את הכסף בעוד איקס שנים, ובמהלך התקופה הזאת גם תקבל ריבית מסוימת על הלוואה. זה למעשה, אפשר להגיד, ההשקעה חסרת סיכון, בהינתן שאתה סומך על זה שהממשלה שלך תחזיר לך את הכסף, גם הארגנטינאים חשבו, אגב, גם היוונים. לא ממש הצליח.
לא קרה.
לא ממש קרה. אבל נאמר ואחרים רגע את הסיכון הזה בצד, סיכון שבארצות הברית, למשל, כמובן, אין אותו. זהו הנכס חסר הסיכון. אפשר להגיד, זה גם תחליף במידה מסוימת לפיקדון הרגיל שלך בבנק. אתה יכול לקחת את הכסף, לשים בבנק. אתה יודע שהכסף הזה, עוד פעם, בטוח. גם בלא מעט מדינות יש... או הסכם שבעל פה כזה בין המדינה לבנקים, שהם מבטחים את הפיקדונות, או ממש ביטוח על הפיקדונות, אתה יודע שהפיקדון בבנק יחזור אליך, אם תרצה אותו. באפשרות השנייה, לקחת אותו כסף ולקנות בו איגרת חוב ממשלתית, שהיא בטוחה לגמרי, ולכן גם הריבית בין שני המוצרים האלו בדרך כלל תהיה די דומה, צריך להגיד. אז קודם כל, זה למה זה השוק הכי חשוב בעולם, זה שוק שבעצם מאפשר השקעה סולידית, ורוב האוכלוסייה בסוף משתמשת בהשקעה הזאת. עוד סיבה שהוא מאוד חשוב, כי זה שוק שמאפשר למעשה למשקיעים לשנות את הריביות בשוק. אם אמרנו שהאג"ח הממשלתית היא תחליף לפיקדון בבנק, הריבית על הפיקדונות בבנקים בדרך כלל נקבעות על ידי הבנק המרכזי.
Okay.
השינויים של הבנק המרכזי, שבריבית שהוא קובע, משנים את הריביות בבנקים. השוק האג"ח בעצם נותן למשקיעים, לשוק, לכוחות השוק, לתת הערכה למה תהיה הריבית בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, כי יש לנו אגרות חוב גם לטווחים ארוכים. ריבית הבנק המרכזי היא הריבית לטווח הקצר, היא בעצם ריבית יומית. זה, כשבנק ישראל אומר הריבית היא 0.1%, הכוונה היא לריבית היומית. כשאני יכול לקנות אגרות חוב לחמש שנים, מה שאני בעצם עושה, כיוון שזה תחליף לסגור פיקדון, נגיד לשנה, ובעוד שנה עוד פעם לסגור אותו לשנה, ובעוד שנה עוד פעם לסגור אותו לשנה, ככה חמש שנים, אז האג"ח לחמש שנים נותנת לי בעצם, אני צריך להעריך מה אני מניח יהיו הריביות בבנקים בשנים האלו, ואז שוק האג"ח מאוד מאוד חשוב, כי הוא נותן לנו תמונה, אם אנחנו מניחים שגם כוחות השוק בסוף הם רציונליים, אז שוק האג"ח נותן לנו תמונה מה המשקיעים מעריכים שתהיה הריבית בשנים הקרובות.
זה שוק שהוא שכיר, זאת אומרת שהריבית, אם מדינת ישראל מנפיקה עכשיו האג"ח, רוצה לגייס כסף, ונניח היא, בואו לצורך הפשטות, אחוז ריבית. הריבית הזאת היא לא נשארת קבועה.
נכון, כשאתה קונה את איגרת חוב, נגיד קנית באמת מהממשלה, איגרת חוב לשנתיים, ואמרו לך שבעוד שנתיים תקבל את הכסף חזרה, ובכל שנה תקבל, לצורך העניין, אחוז ריבית על ההשקעה שלך. ועברה שנה, ופתאום אתה עולות לך מחשבות מכל מיני סיבות, שאולי עוד מעט הבנקים המסחרים, מאיזושהי סיבה, יעלו את הריביות שלהם ממש, ואתה כבר לא רוצה את הכסף הזה, אתה לא רוצה את האג"ח, רוצה לקחת את הכסף ולשים אותו בבנק. כי כן. פתאום אתה חושב שהם יציעו עוד מעט ריביות יותר גבוהות. אז אתה יכול למכור את האג"ח, האג"ח זה מוצר שכיר, מה שיקרה, שאם כולם יעשו את זה, הם ימכרו את האג"ח, המחיר של אותן נקרות חוב ירד, וכתוצאה מזה, התשואה, ואני תכף, במשפט הבא יהיה טיפה קשה, אבל אנחנו מיד נסביר אותו, כשהמחיר של אגרת החוב ירד, התשואה שמהיום קדימה אני אוכל לקבל עליו, לקבל על האג"ח, תעלה, ואז בסוף זה יגיע לאיזשהו שיווי משקל, כשהמשקיעים יעריכו שבמחיר החדש, בצורה החדשה הזו, זה עוד פעם שווה למה שאני יכול לקבל בבנקים. עכשיו, זה היה משפט לא פשוט, למה שהמחיר עולה, הצורה עולה, הצורה
יורדת.
שהמחיר יורד, הצורה עולה, או להפך, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, ופה נכנס העניין של עברית שפה קשה.
כן.
כי צורה זו מילה מעט מבלבלת. באנגלית יש שני מונחים שונים למה שאנחנו קוראים בעברית צורה. יש return, שזה מה הרווחתי על הכסף שלי, ויש yield. yield זה בעצם מה שאנחנו עכשיו אמרנו, תשואה. אז אנחנו בעברית צריכים להגיד תשואה ורווח. כשאנחנו אומרים, התשואה לאג"ח עלתה, זה לא שהרווחת יותר. למעשה להפך. הפסדת את הכסף כי המחיר ירד. למה? כי אתה לקחת ממשלת ארצות הברית, או ממשלת ישראל, אמרו, תלווה לי 100 שקל. אוקיי? ניקח את ישראל. תלווה לי 100 שקל, ואני אחזיר לך בעוד שנתיים, וכל שנה אני אתן לך גם ריבית של אחוז. אז אתה מוכן בעצם להלוות להם 100 שקל, שהנייר הזה שקנית הוא שווה יותר מ-100 שקל, כי אתה תקבל עליו ריביות במהלך התקופה.
Yeah.
עכשיו, אם בעצם, בסוף בכל מקרה אתה תקבל את ה-100 שקל שלך חזרה. זה given. אין, זה לא הולך להשתנות, נכון?
נכון.
זה עכשיו זירו לך יותר.
נכון.
נתת הלוואה ואתה מוכן, אתה תקבל בסוף 100. עכשיו, אם המחיר בעצם של הנייר הזה יורד, אבל בסוף עדיין מי שקונה אותו במחיר עכשיו נמוך יותר, מקבל 100.
כן.
אז בעצם התשואה שהוא יראה כבר תהיה יותר גבוהה. נגיד הוא פתאום משלם רק 90 על נייר שבסוף הוא יקבל עליו 100, אז הוא בעצם יעשה 10% אם זה ייקח שנה.
כן.
אז
נשמע כמו win-win, למה שאני לא אקנה...
אבל זה להגיע ל-90, המחיר צריך לרדת. אז ככל שהמחיר של איגרת חוב, בהינתן שכבר היא הונפקה, התנאים ידועים, בסוף אתה מקבל את המאה, ידוע כמה ריבית אתה מקבל כל שנה, בהינתן המחיר נקבעת בעצם... תשואה, זה נקרא תשואה לפדיון. כמה כסף תעשה אם תחזיק מהיום את הנייר הזה, עד שהוא יגיע לפדיון שלו. זה מה שנקרא יילד, תשואה. אם אתה קנית ראשון, והחזקת, אמרת, אני אחזיק את זה לשנתיים, אני ארוויח אחוז בשנה. ואחרי שנה אמרת, אני בעצם לא רוצה את זה, אני רוצה להעביר את הכסף לבנק. אתה מוכר במחיר נמוך יותר, כי אתה רוצה להיפטר מהנייר, אז המחיר ירד. מי שקנה ממך, קונה את זה בצורה לפדיון גבוהה יותר. אתה הפסדת, יש לך רווח שלילי, אבל הרווח למעשה ירד, התשואה קדימה עלתה. אז צריך נורא להבדיל בין התשואה לפדיון, מהרגע שאני קונה עד שהנייר הגיע לפדיון, ולבין מה שעשה המחיר ומה קרה למשקיע.
כן.
אז מה שקרה לנו בעצם...
רגע, אבל אני רק אגיד, האמריקאים נורא אוהבים להתייחס לייל, למה שדיברת על התשואה הזאת.
זה בסוף מה שחשוב. באגרות חוב, זה הדבר היחיד שצריך להתייחס אליו, אפשר להתייחס גם למחיר, אבל בסוף המחיר והתשואה לפדיון, הם היינוח, הם משלימים אחד השני. תגיד לי באיזה, אם אני יודע את כל התנאים, זאת אומרת, כמה ריבית משלמים לי כל שנה, וכמה בסוף אני מקבל את המאה, ועוד כמה שנים אני מקבל את המאה האלו, אז תגיד לי באיזה מחיר תקנה, אני אגיד לך בעצם מה התשואה שאתה תעשה. הם שני אינדיקטורים שמשלימים אחד השני. תגיד לי מה התשואה שאתה רוצה, אני אגיד לך בכמה אני מוכן למכור לך.
כן.
זה אותו דבר בסופו של דבר. מדברים על התשואה, כי בעצם התשואה, כמו שאמרנו, היא מה שחשוב, זה התחליף, אפשר לומר, לפיקדון בבנק. או אני יכול להשוות התשואה שאני יכול לעשות באג"ח אמריקאית, לתשואה שאני יכול לעשות באג"ח ישראלית. אני יכול להשוות את התשואה של ממשלת ארצות הברית לתשואה באיגרת חוב שהנפיקה טסלה. המחירים, יותר קשה להשוות אותם, כי לכל נייר יש תנאים אחרים. אז התשואה זה בעצם... מה שמאפשר לי להשוות אגח אחד לאגח שני, ולא המחיר. כי המחיר כבר משתנה בהתאם לתנאים. שעוד פעם, ברגע שהם ידועים מראש, הכל בסדר. מה קרה בשבוע האחרון, אפילו לא שבוע, בימים האחרונים? אמרו לנו שיש כנראה חיסון בסבירות מאוד גבוהה, שהוא גם יהיה מוצלח מתישהו בעתיד.
כן.
השוק הידוע לא מחכה ליום שהחיסון יגיע לכל אחד הביתה, אלא מתחיל לתמחר את זה כבר מעכשיו, ואלו חדשות טובות. מה שקרת, עליית התשואה, שזה בעצם ירידה במחירי האג"ח, זה לא כי הסיכון עלה, אלא זה פשוט כי הנכס הזה, שהוא נכס חסר סיכון, הופך להיות פחות מעניין. אם אני מניח שאוטוטו יהיה חיסון, זה יכול להיות עוד חודשיים או שלושה, עוד חצי שנה, לא חשוב, זה גם אומר שהכלכלה תתחיל להשתפר. אם הכלכלה תתחיל להשתפר, חברות יתחילו להרוויח יותר, זה הזמן לקחת באמת את הכסף שלי מאותן אגרות חוב, בסיכון נמוך של ממשלת ארצות הברית, ולעבור לנכסים מסוכנים יותר, אם זה מניות, כמו שראינו באותם ימים גם עליות חדות בשוקי המניות, או אם זה אגרות חוב בטוחות פחות, למשל של ממשלות אחרות,
כן.
או למשל של חברות שהן יותר מסוכנות מן הסתם מממשלה.
בוא, אני רק לפני רוצה לעצור אותך, התשואה, אם למשל עכשיו אני אסתכל על איזשהו לוח עם כל התשואות של כל המדינות בעולם לאותה איגרת חוב לעשר שנים, סביר להניח שהמדינות המבוססות יותר כמו ארצות הברית וגרמניה, התשואה תהיה ממש נמוכה, ואם אני אלך אפילו למדינה כמו רוסיה או כמו טורקיה או מקסיקו, ואני אראה תשואה גבוהה מדי, אני אגיד, רגע, יש שם משהו לא בסדר? זה אינדיקציה מספיק טובה בשבילי לבחון את המצב הפיננסי של המדינה?
בגדול כן, בהחלט. אתה יכול להשוות את רמת הסיכון, בגלל שהשוק הוא שוק כמובן גלובלי, ואתה יכול לקנות אג"ח של כל מדינה, אז אתה יכול להשוות את איך המשקיעים תופסים סיכון של מדינה, לפי עד כמה התשואה שלה יותר גבוהה מהתשואה שעוד פעם, הבסיס הוא בדרך כלל אג"ח אמריקאיות, כי זה נכס חסר סיכון, ממשלה אמריקאית זה הממשלה כנראה הבטוחה ביותר. ואם אג"ח של ממשלת ארצות הברית נותנת נגיד אחוז, אז אג"ח של, אני יודע, ונצואלה, תיתן הרבה הרבה יותר, כי משקיעים דורשים בעצם תשואה יותר גבוהה, או קונים במחיר נמוך יותר.
כי יש סיכוי שאני לא אקבל את הכסף שלי בחזרה.
כי יש סיכוי שלא תקבל את הכסף, יפה. עכשיו זה צריך להגיד גם, יש פה עוד דברים שנכנסים, למשל אם תסתכל היום על אירופה, אז אתה תראה שאגרות חוב של איטליה, אפילו של יוון, אתה אמרת לפני התוכנית, נסחרות בצורה נמוכה יותר משל ארצות הברית.
כן.
רגע, יוון פחות בטוחה מארצות הברית נראה לנו, היא פשטת הרגל כמה פעמים ב-50 שנה האחרונות, היא פושטת רגל סדרתית. איך זה קורה? אז יש פה עוד שיקולים, זה לא השיקול היחיד, בסוף צריך לזכור שיוון היא חלק מגוש האירו, והבנק המרכזי האירופי עוזר לה, כשהריבית באירופה היום, בגוש האירו, היא מינוס 0.5%, ריבית שלילית, אז עוד פעם, אם אנחנו מסתכלים גם על ההשוואה של אגח, אני כאירופאי, כיווני, יכול לקנות אגח ויכול לשים את הכסף בבנק, אבל בבנק ריבית שלילית, אז אולי אני יסכים לקנות האגח גם בצורה לא כל כך גבוהה, למרות הסיכון. אז יש עוד גורמים שמשפיעים, יש גורמים של המטבע כמובן, אנחנו מדברים על אגח יוונית, היא באירו, שאנחנו מדברים על אגח אמריקאית, היא בדולר, ושאלה עם הציפיות שלך שיקרה לאירו דולר. אבל בגדול, בהחלט, אחת הדרכים להשוות את הסיכון של מדינה, זה להסתכל על האיגרת חוב הממשלתית של אותה מדינה, ולהשוות את זה למדינות הבטוחות, שזה בעיקר המדינות המערביות החזקות.
אוקיי, אז בוא אני אחזיר אותך למכן מה שקרה השבוע, ולכסף שהתחלת להגיד שעבר בעקבות החיסון.
אז זו תופעה שקורית בשוק תמיד, למעשה, כשיש הביטוי שבדרך כלל משתמשים בו, זה ריסק און וריסק אוף. יש טריגרים שבעצם גורמים למסה גדולה של משקיעים, לעבור או מנכסים בטוחים לנכסים מסוכנים יותר, ריסק און, או אם קורה משהו, נגיד פתאום מתפרצת הקורונה, כמו שהיה לנו בפברואר, אז המשקיעים מוכרים את הנכסים המסוכנים, והולכים לחוף מבטחים כזה, ריסק אוף, כולם הולכים וקונים את האגרות חוב האמריקאיות, הדבר הכי בטוח שיש. אז כשכולם הולכים וקונים את האגרות חוב האמריקאיות, המחיר שלהם יעלה, כי כולם רבים על אותו מוצר.
כן.
המחיר יעלה, זה אומר שהצועה שתוכל לקבל קדימה, הולכת ויורדת, וזה מה שקרה באמת בפברואר מרץ. השבוע, כשכולם באים ואומרים, כבר לא מעניין האגרות חוב האמריקאיות האלה, אני כבר לא מפחד מהקורונה, אוטוטו זה עובר, בוא נלך ונקנה מניות, בוא נלך ונקנה נכסים מסוכנים יותר, שהם גם לאורך זמן ייתנו לי תשואה גבוהה יותר, או רווח גבוה יותר.
כן.
התשואה זה בדיוק המילה הלא נכונה. אז כולם מוכרים את האגרות חוב האמריקאיות שלהם, ואז המחיר שיורד, והתשואה קדימה הופכת להיות גבוהה יותר. וזה מגיע מתישהו לשיווי משקל, שהמשקיעים אומרים, אוקיי, זה כבר תשואה סבירה שאני מוכן להישאר בה בנכס חסר סיכון. והיום אנחנו באמת באזור של קצת פחות מאחוז, כשהיינו לא מזמן אפילו בחצי אחוז. זה ממש עלה בצורה משמעותית. עוד גורם שמשפיע, למרות שאני חושב שבמהלך האחרון ההשפעה שלו היא יותר חלשה, זה הציפיות לריבית עצמה. כיוון שהאגח הוא תחליף לריבית שאני יכול לקבל בבנק, אם הוא למעשה מתמחר לי את הריביות הצפויות קדימה, כמו שאמרנו, ברגע שדיברו על חיסון לקורונה, נוצרו גם ציפיות שאם הכלכלה מתחילה להתאושש, אנשים יחזרו לקנות, הביקוש הגלובלי יעלה מהר, ואז אולי זה יעלה קצת את האינפלציה, כי כשהרבה אנשים קונים, אז המחירים בחנויות יתחילו לעלות, כבר לא יהיה את כל המבצעים שאנחנו רואים, כי חנויות רבות על הלקוחות, הן אוטוטו לא מצליחות לשרוד. ומה שקרה זה שראינו באמת עלייה מסוימת בציפיות האינפלציה של המשקיעים, ואפשר לומר במידה מסוימת שאם הציפיות אינפלציה שלך עולות, אז אתה גם מניח שהבנקים המרכזיים יעלו את הריבית מהר יותר. בסוף הרי הבנקים המרכזיים, העבודה שלהם זה לעצור את האינפלציה מלעלות יותר מדי. אז אם אתה חושב שבשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, פתאום תהיה התפרצות אינפלציונית, אתה גם מסיק מזה שעוד מעט יתחילו לעלות את הריבית. אם אתה חושב שיתחילו לעלות את הריבית עוד מעט, אז אתה מתחיל לתמחר את זה לאגרות חוב של השלוש, ארבע, חמש, שש שנים. כל הציפיות ריבית שלך קדימה משתנות, ואז אתה תדרוש בעצם תשואה גבוהה יותר באותן אגרות חוב. אז פה זה קצת מורכב יותר. אני חייב להגיד שאני לא חושב שזה הסיפור במקרה הנוכחי, זה בטח לא
הסיפור המרכזי.
הביג דיל, כי כן. מה שהיה זה פשוט ריסק און, עוזבים את הנכסים הביטוחיים, אוטוטו זה מאחורינו, ולא העניין של ציפיות הריבית, גם כי הפד אמר בצורה די ברורה לפני, לא זוכר, הזמן עובר מהר כשנהנים, כן. הוא אמר, אני לא יעלה את הריבית, תשכחו מזה.
בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. אנחנו פה בלא מעט פרקים, אני שוב לא זוכר מתי, זה היה לפני כמה חודשים, אפילו לפני שנה, דיברנו על הריביות השליליות, ודיברנו על תשואות האג"ח של המדינות שהן מתחת לאפס. האם אנחנו יכולים בעדינות להגיד שתם העידן של התשואות השליליות, שזה משהו שהיה וחלף לו, ויחלוף לו?
ממש לא. צריך להגיד קודם כל שתשואות שליליות היו גם לפני הקורונה, כמו שאמרת. זה לא סיפור של הקורונה, זה כשהתחילה הקורונה, אז היו יותר ויותר אגרות חוב בתשואות שליליות, כי כולם מחפשים את הנכסים החסרי סיכון. אז אם האג"ח של גרמניה באירופה זה הנכס חסר הסיכון, אז כשכולם הולכים לקנות אותו, מחיר, כמו שאמרנו, עולה, התשואה קדימה הולכת ויורדת, וירדה אפילו לאזורים עוד יותר שליליים, ואז זה סחב את כל השוק. אז הגענו למצב שכמעט שליש או יותר, כן, קצת פחות כן. משליש, מאגרות החוב הממשלתיות בעולם היו בתשואה שלילית, שזה מספר מטורף. אבל זה לא נגמר כי, עוד פעם, בגלל הבנקים המרכזיים. הבנק המרכזי באירופה שומר על ריבית שלילית, והוא לא יכול להעלות אותה. אין אינפלציה באירופה, אין צמיחה באירופה, אירופה נראית רע, אין שום סיבה לבנק המרכזי להעלות את הריבית, והיא תישאר שלילית הרבה זמן. עכשיו אתה שואל את עצמך, איזה אדם שפוי הולך וקונה איגרת חוב, בטוחה ככל שתהיה, בצורה שלילית? הרי מה זה בעצם אומר? אתה מלווה כסף לממשלת גרמניה, והיא מבטיחה לך בחוזה שהיא תחזיר לך פחות. זו המשמעות של תשואה שלילית. אתה משלם לממשלה כדי להלוות לה כסף. ואיזה אדם שפוי ילך ויקנה את זה, וזו שאלה מצוינת, והתשובה היא אף אדם שפוי, אבל אנחנו נמצאים שם לא כי זו החלטת השקעה נכונה, אנחנו נמצאים שם בעיקר בגלל רגולציה. כשאנחנו מסתכלים על הגופים הגדולים שמזיזים את השוק, זה בסוף הגופים המוסדיים, חברות ביטוח, קופות פנסיה וכן הלאה, וכשאתה מסתכל על הגופים הפיננסיים היום באירופה, בגלל רגולציה, כשהם משקיעים באיזשהו מוצר, הרגולציה הולכת ובודקת בדיוק מה הסיכון של אותו מוצר. זה יכול להיות מניות, זה יכול להיות אג"ח, זה יכול להיות נדל"ן, זה יכול להיות כל דבר. יש איזשהו סולם, ממש בחוקים, שבודק את הסיכון של אותו, של אותה השקעה, והרגולטור אומר בעצם למערכת הפיננסית, עבור סיכון מסוים, אני דורש מכם לשים כסף בצד, קריות ביטחון כאלה, כדי שאם חס וחלילה הסיכון יתממש, לא תהיו במצב שאתם עומדים לפשוט רגל. שיהיה לכם קריות ביטחון בצד, לפוררי נידי, מה שנקרא.
כן.
זה אחד הלקחים של משבר 2008, הרגולטור הקשיח מאוד את התנאים בעצם, שבהם המערכת הפיננסית יכולה להשקיע, ובעצם דרש הרבה יותר קריות הון, כדי שלא יהיה מצב, כמו שהיה אז, שבנקים כמו לימן ברדרס קורסים, או AIG צריכה חילוץ, וכן הלאה. אז בא הרגולטור, אמר להם, חבר'ה, אין בעיה, תשקיעו במה שאתם רוצים. אבל יש לכל דבר סיכון, ומול הסיכון הזה תשימו קריות הון. מגיעים למצב שעבור המערכת הפיננסית, עדיף לקנות אג"ח של ממשלת גרמניה, שהיא טריפל איי, זה אג"ח כאילו הכי בטוחה שיש, להפסיד 0.7 כל שנה על האג"ח הזה, מאשר לקחת את אותו כסף ולשים בנכס מסוכן יותר, אבל גם לרתק הון מול הסיכון הזה, כי ההון הזה מן הסתם מקבל מינוס 0.5% בשנה, כי את ההון הזה שמים בבנק המרכזי, אז מקבלים עליו מינוס 0.5% בשנה, ואתה לא יכול להשתמש בו למטרות אחרות. כן. אז עדיף בעצם בעיניים של המערכת הפיננסית, עדיף לקחת את הכסף ולהשקיע אותו בנכס חסר סיכון, גם אם נותן מינוס 0.7, יש פה עוד עניינים של משקיעים לטווח ארוך, כי זה גופי פנסיה וכן הלאה, אז זה באמת מוזר, זה לא ייעלם כי הרגולציה לא תהיה קלה יותר בשנים הקרובות על המערכת הפיננסית, אני לא רואה תהליך בסוף השווקים עולים, אני לא חושב שהרגולטור, מה שמעניין אותו היום זה להקל על המערכת הפיננסית, וכי הריביות לא הולכות לעלות עוד הרבה הרבה זמן, ולכן נשאר בעולם הזה.
לחלק האחרון של זה, אני, תשמע, יש אנשים שמאזינים לנו עכשיו ואומרים, רגע, 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 מה הם מדברים כל הפרק הזה על תשואות, אג"ח, חולות? אני, יש לי משכנתה, ויש לי הלוואה שהיא חלק מהמשכנתה. ואז שהייתי בבנק, אמרו לי שלפחות שליש זה כמו אג"ח. אז מה, אני צריך לשלם יותר כסף? ואתה יודע, זה מתחבר גם לישראל.
בסדר.
אז מה? קודם
כל, השוק האג"ח העולמי משפיע גם על השוק בישראל, וראינו את התנועות זהות פחות או יותר, והתשובה היא כן, אתה תצטרך לשלם היום יותר משהיית צריך, כשהיה החוזה שלך מתחדש. בדרך כלל המשכנתאות שצמודות לאג"ח הן משתנות פעם בחמש שנים.
כן.
ואז מי שהיום נפתח לו החמש שנים האלו, והולכים ומחשבים כביכול את האג"ח, לעומת מישהו לפני שבוע, אז כן, הוא יצטרך שלם יותר, אבל צריך לזכור שעוד פעם, אנחנו מדברים על משהו שקרה בימים האחרונים, שעדיין גם אחרי העלייה הזאת, תשואות האג"ח יותר נמוכות משהם היו לפני הקורונה. אז מי שלפני חמש שנים הסתכל פעם אחרונה על האג"ח וקיבע את הריבית של המשכנתא שלו, ועכשיו זה נפתח לו מחדש והוא מקבל את זה לפי הרצועה החדשה, אז מצבו הוטב.
כן.
בימים האחרונים הרצועות עלו, ולכן גם הריביות על משכנתאות כביכול עלו, אבל הן עדיין מאוד מאוד נמוכות, הרבה יותר נמוכות משהם היו לפני שנה ושנתיים.
אוקיי, מעולה. טוב, עד כאן החלק הזה, אני מקווה שאיכשהו הצלחנו לפשט את זה. שוק באמת מאוד מעניין.
מעניין ומורכב מאוד, זה חלק מהבעיה של השוק הזה. שוק הריביות זה שוק, בסוף זה שוק ריביות, אגב זה שוק ריביות, זה השוק הכי חשוב בעולם, אפשר להגיד, מבחינת השווקים כן. הפיננסיים, אבל הוא מאוד מאוד מורכב. אני יודע, אני עושה את ההרצאות האלה על שוק האג"ח כבר 11 שנה, וזה לא פשוט. לפעמים אנחנו עושים ממש קורסים של 3 מפגשים של שעה וחצי, רק להבין איך עובד האג"ח. זה לא פשוט, תעלו שאלות בקבוצה, בכיף.
בהחלט. זה הזמן להזכיר לכם על הקבוצה שלנו, מנועי הכסף מדברים כלכלה, תחפשו אותנו בפייסבוק, יש שם כבר לא מעט אנשים ש... נותנים לנו רעיונות והערות, ואנחנו שמחים על כך מאוד. אוקיי, החלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ולא שמתם אליו לב. תשמע, אני אתחיל השבוע, אני לוקח אותך לאיטליה, לצפון איטליה.
שמחה.
לברגמו. ברגמו עם 1.1 מיליון תושבים, זה, ברגמו הייתה העיר עם מוקד התחלואה, אולי הכי חמור בסבב הראשון בתחילת הקורונה, אי שם במרץ.
אחרי אותו משחק כדורגל מפורסם בין אטלנטה לוולנסיה, זה?
כן, אני חושב, כן, איטליה ספרד משהו, כן, נכון. היה להם 5,000 מתים רק במרץ. ממש עיר קשה מאוד. והיום עולם אחר. אז בבתי החולים היו להם 600 מאושפזים בממוצע בכל בית חולים, היום זה ירד ל-90. יש להם כרגע בסך הכל 21 חולים חדשים ל-100,000 איש, סתם לשם השוואה, במילאנו, שזה לא רחוק משם, במונחים לא של ישראל, אבל של איטליה, מעל ל-100 חולים חדשים. והמדענים נורא מתייחסים לעיר הזאת ומנסים להבין מה קרה, והם עשו שם סקר סרולוגי, אני חושב קוראים לזה, לדעת כמה, להעריך כמה אנשים חלו שם, והאם יש חסינות תדר, ובגלל זה הירידה בתחלואה, והם הגיעו למסקנה שאין, כי רק ל-40% מתושבי ברגמו הם מעריכים שהיה קורונה. ועדיין הם לא מצליחים להבין מה קרה. ואחת הערכות אומרות, אחד המדענים, שכחתי את שמו, הוא אומר שלפי הערכות שלו, מעל ל-65% מתושבי ברגמו פיתחו איזשהו נוגדן, שזה לא אומר שהוא מחוסן, אבל התחלואה היא פחות חריפה. ולכן הם, פשוט העיר הזאת היא עכשיו נחשבת בטוחה לגמרי, ירוקה במונחים שלנו. כן.
אז עוד שנים של מחקרים יהיו בנושא.
ממש.
אבל אתה רואה בסוף איך כן האנושות התקדמה. אתה יודע, אנחנו יכולים לבקר מהיום עד מחר את... מה הממשלות עשו בארץ ובעולם, וכל הטעויות שנעשות, אבל בתקופת לחץ בדרך כלל נעשות טעויות, תשווה את מה שקרה עכשיו לכל מגפה קודמת, מדהים. בסוף ההתנהלות והתוצאות טובות.
אז זהו, אני מקווה שהמסקנה לא תהיה בסוף, או שאני לא יודע אם אני מקווה או לא, שרק מסכה עוזרת, או רק הפתרונות של האולד סקול עוזרים, ריחוק חברתי ומסכה, זה הפתרונות הכי טובים שהאנושות הגיעה אליה במאה ה-21.
נדע בעוד כמה חודשים של מחקרים, בסוף נדע.
כן.
טוב, לקחת אותי לאיטליה, אני אקח אותך למקום חם יותר, בלי. מכיר את בלי?
כן.
בלי להיות בבלי? אז בבלי, סיפור חמוד מאוד, שמראה עד כמה בסוף אנשים מאוד גמישים ויעילים ו... או מחפשים פתרונות לכל דבר, בא לי מן הסתם אזור שבנוי על תיירות, יש שם קולג' לתיירות, שנקרא Venus One Tourism Academy, ומן הסתם בתקופה הזו יש להם לא מעט בעיות כלכליות, אבל הם רוצים להמשיך וללמד כדי להגיע ליום שאחרי הקורונה, שעדיין יהיו אנשים מספיק בוגרים של הקולג' שיעבדו בבתי מלון ובכל מה שצריך, אבל לאנשים אין כסף. אז אותו אקדמיה בעצם הקימה אגודה, והאגודה הזאת רוצה לגייס כסף כדי לעזור לענף התיירות, וכדי לגייס כסף הם רוצים לייצר מוצרים מקומיים, שזה בעיקר דברים שעשויים משמן קוקוס, חלב קוקוס, כל מיני סבונים טבעיים וכן הלאה, וכדי שהם יוכלו לייצר בהרבה ולגייס הרבה כסף, מה שהם עושים הם בעצם מקבלים עכשיו תשלום, דמי לימוד בקוקוסים. ובעצם הסטודנטים נרשמים ומשלמים לשנה הזאת בקוקוסים, הולכים וקוטפים קוקוסים, מביאים להם את זה, מייצרים מזה את המוצרים, מלמדים את הסטודנטים, ומקווים שהנגיף יעבור כמה שיותר מהר, כדי שהכל יחלוף.
מה שכר לימוד השנתי?
כמה קוקוסים?
5,000 קוקוס?
שאלה מעולה. לא מצאתי את זה. שאלה מעולה.
אולי זה בעיקר רצון טוב.
הם אומרים שזה גם מלמד את הסטודנטים, התראיין שם בכתבה, התראיין אחד הבכירים של הקולג', הוא אומר, זה מלמד גם את הסטודנטים א', למצוא פתרונות, הנה, מצאנו פתרונות, ב', תיצאו קצת מהבית, תתפסו קצת, פעילות לא רעה.
קצת קיימות גם, כן. אוקיי, תודה רבה שהזמתם, נשתמע בשבוע.